אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 101 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי.
אז היום איתנו שני אורחים, לירון קמאו וחיים ברטוב, והם המומחים הישראלים לקרקעות.
חד משמעית. אני לא יודעת איך אנחנו נצליח להתכנס לפרק של 45-50 דקות, אם ישבתי עם חיים רק שבוע שעבר 3 שעות, ועוד יכלנו להמשיך לשבת ולדבר ולפתח את הנושא. ובאמת ככה היה לי ממש ממש חשוב להביא את הדבר הזה למאזינים, את המוצר הזה שנקרא זכות לדירה, שיש על זה כל כך הרבה פרסומים, ולצערי זה גם ידוע לשמצה בקרב חלק מהאנשים. ובואו נבין, בואו נפצח את זה ונבין ביחד למה אנשים חלק הולכים על זה ומצליחים להתקדם ולהתאשר, וחלק כל כך מפחדים מזה, כמו כאילו מציעים להם עכשיו איזה חתול בסק. ובואו נסביר ונפתח את האנשים לעוד אפשרויות השקעה.
יאללה, בכיף. לירון, אתה רוצה להתחיל?
יאללה, אז אני אתחיל. האמת היא שכל הגישה המפחדת הזאת, הפחד הזה שיש מהשקעה בקרקעות, אני חייב להגיד, זה בצדק, בצדק רב, כי לצערי, לצערנו הרב, הקולגות שלנו, ואני אומר קולגות ככה, זה הרבה חברות מסחריות שמוכרות קרקעות שבאמת לא יהיה עליהן שום דבר, או שאולי מתישהו יהיה, אבל לא בטווח...
30 שנה?
כן, לא בטווח שאנחנו רוצים להשקיע ל-30 שנה. אם מוכרים אותם עם איזשהו סיפור יפה, אין רגולציה, כל אחד יכול להתעסק בזה, לקנות איזושהי אופציה על קרקע, ולמכור אותה תוך כמה חודשים לכמה אנשים, בסכום הרבה יותר גבוה ממה שהיא עולה, אבל עם סיפור יפה, ומשרדים מפוארים, ופרסום, וטלמרקטינג כזה או אחר.
אז איך הקונה יודע להבדיל?
אז יש כמה דרכים באמת להבדיל, ואני חושב שהדבר הראשון והעיקרי זה שצריך להבין שקודם כל אנחנו מדברים על קרקעות בטאבו פרטי, אוקיי? יש שני סוגים עיקריים של קרקעות, קרקע שהיא בבעלות המדינה וקרקע שהיא בבעלות פרטית. רוב הקרקעות במדינה הם בבעלות המדינה, בבעלות של רשות מקרקעי ישראל, קק"ל וגופים כאלה ואחרים.
כמה קרקעות פרטיות יש?
7%. זה החלק הנוסף. עכשיו, גם בתוך ה-7%, לא כל הקרקעות הן טובות להשקיע בהן. יש קרקעות חקלאיות שיקח להן, לא יודע כמה זמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן, אם בכלל יש שם משהו, ויש קרקעות שהן כבר בנויות, כבר בנויים עליהן בניינים. אנחנו מדברים על אחוז מאוד מאוד...
רגע, לירון, מה זאת אומרת קרקעות שכבר בנויים עליהן בניינים?
קרקעות ששימו את כל התהליך הסטטוטורי, כבר הפשירו אותם, הם הופשרו וכבר בנו עליהם.
אז הם לא מוצאות למחירה.
זאת אומרת, הכוונה היא כבר שהם ירדו מהפול של ה-7%.
הם כבר ירדו מהפול, ויותר מזה, הם לא מולידות צאצאים. זה לא שעכשיו נבנה איזה בניין על קרקע פרטית, ועכשיו יש קרקע חדשה.
אפשר, זו התחדשות עירונית בעצם.
בעוד 50 שנה, או אחרי שבונים את אותו בניין. עכשיו, הבעיה היא, או לא הבעיה, הבעיה שבאמת שאין קרקעות כאלה, אין כמעט בכלל, וקשה מאוד להשיג אותם, קשה מאוד להשיג את הקרקעות הכן טובות. הרי כל קרקע, כל בניין, מתישהו היה 50 שנה לפני שבנו אותו, אבל מתישהו גם היה 5 שנים לפני.
כן.
אנחנו רוצים להיכנס בזמן,
בחמש שנים לפני,
והעניין הוא שזה כל כך מצומצם ברמה שאם את רוצה עסקת קרקע טובה, את צריכה לרדוף אחרי הקרקע, ואם היא רודפת אחרייך בפרסומים ממומנים, וברדיו ופרסומות, וטלמרקטינג כזה, שלום, אנחנו מדברים מחברת זה וזה, ורוצים להציע לך קרקע איפשהו, במחיר כלשהו, מהקרקעות האלה צריך לברוח, מההצעות האלה צריך לברוח.
אוקיי, זה הכי חשוב אולי שאמרת פה עכשיו.
נכון, תמרור הזרה רציני.
עשיתי את כל ההכנה הזאת בשביל להגיד, בשביל לגרום לאנשים להבדיל. שאלת איך להבדיל, אז בסופו של דבר, בגלל שיש ביקוש אדיר לקרקעות האלה, שהן כן הקרקעות הטובות, צריך להבין, הן לא מגיעות לכל אחד, הסחורה באמת טובה נשארת בפורום המצומצם של החברים הטובים, של המשפחה, של באמת, כאילו, ככה גם אני הגעתי לזה. זאת אומרת, אני הגעתי להשקיע דרך חיים, דרך החבר הכי טוב שלו, שהוא חבר משותף שלי ושלו, לפני כמה שנים. וככה גם האמת מגיעים 90% מהלקוחות שלנו היום, עוד 10% כן מגיעים מהאינטרנט.
שיווק קצת שאתם עושים בכל זאת. כן. אבל אין, אני לא ראיתי בחיים פרסום שלכם, בוא, קרקע בעיר מסוימת.
אין דבר כזה.
אתם כאילו משרד שמציע ויודעים שאפשר להגיע אליכם לבחון ולהתעניין לגבי, אבל אין לכם איזה פרסום, בוא רק עכשיו נותרו יחידות אחרונות וכזה.
ודאי, אם אנחנו נפרסם דבר כזה, אנחנו נסתבך עם הלקוחות שלנו שמחכים לאותה קרקע, רק שיהיה כדי להשקיע.
כן.
כמו נגיד, את יודעת איפה.
כן, אני מחכה, כן.
את מחכה ימית. אם אני עכשיו אפרסם את הקרקע הזאת, מה, תזרקי על היוונים, נכון?
בכלל באופן כללי, אני גם חושב, בהמשך למה שלירון אומר, בגלל שיש לנו 45 דקות, אז אני אנסה לעשות את זה הכי תמציתי. יש עוד כמה תמרורים. התמרור הזרה הראשון זה לא להתעסק עם אנשי מקצוע. זאת אומרת, אנחנו עורכי דין, אנחנו שמאים, שזאת ההתמחות שלנו, שזה מה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו לא מתעסקים בשום דבר אחר. זאת אומרת, אני עורך דין, ואני מתעסק רק בדיני תכנון ובנייה, במיסוי מקרקעין, במקרקעין, בנדלן. ספציפי, זאת אומרת, אני לא מתעסק בתמ"א 38, אני מתעסק בתמ"א 35, תוכנית המתאר הארצית שמתעסקת, בעיקר בנויה על קידום הקרקעות במדינת ישראל. בעוד שלצערנו, כמו שלירון אמר, אין רגולציה. זאת אומרת, אני בטוח שיש הרבה מאוד יועצי משכנתאות, אבל אין הרבה יועצי משכנתאות כמותך. ולמה אני אומר את זה? כי את באמת יש לך פרופסיה. את באמת עמלת וחפרת ועשית כל מהלך אפשרי כדי להיות, ועדיין להיות הטובה ביותר בתחום שאת עושה. עוסקת בו, והרי את יודעת שהתחום גם שלך הוא דינמי. הוא משתנה כל הזמן, יש רגולציות משתנות, תקנות חדשות.
אותו דבר פה, אתה אומר שאם אתה הולך לקנות קרקע, אז לקנות ממי שמומחה לבחינת העסקאות האלה על הצד.
ולקידום הפרויקטים האלה, ולדעת איך לעשות אותם נכון, ואיך לנהל אותם נכון. יש הרבה מאוד היבטים, עוד לפני בכלל האיתור עצמו של הקרקע, אם זה הסכמי שיתוף, אם זה כמות הזכויות, הפקעות, דברים עוד שהם בהתחלה, הם הבראשית של כל הדבר הזה, שלא נדבר אחרי זה על 1001 עניינים של התנגדויות והתאמות, בתוכניות המפורטות, בהקצאה למגרשים.
סינית.
סינית שאנחנו שוחים בה.
כן.
הדבר הזה הוא תמרור הזרה שני. אל תקנה מאנשים שהם לא בעלי מקצוע. אבל התמרור הזה הוא גם קטן. למה? כי יש עכשיו שמאי בן 26, עורך דין בן 26, והכל בסדר, זה בסדר גמור.
גם אתה התחלת שהיית בן 20.
נכון, תכף נדבר על איך אני התחלתי. אבל יש הבדל בין ימית אפריאת בת 26, אוקיי, יועצת משכנתאות שעכשיו סיימה קורסים, ועשתה איזה 2, 3, 4, 6, 7 משכנתאות, לבין ימית אפריאת שעשתה כבר 1,000 משכנתאות, ומחזורים מפה עד לפלן, ועשתה כבר מחזור לחברות של בורסאיות. זה הבדל מאוד גדול, והדבר הזה, התמרור הזה נקרא ניסיון. הניסיון בתחום הזה, ובכלל בחיים, הוא אדיר. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. יש לי דוד שהוא שופט. נשיא בית משפט מחוזי בירושלים, לשעבר, בדימוס, שיהיה בריא. ושאלתי אותו, עזרא, תאמר לי, כשהייתי צעיר, בן 16 הייתי הולך לדיונים בבית המשפט המחוזי, כדי לראות, זה נורא עניין אותי. אז הייתי אומר לו, עזרא, אני שם לב אחרי חצי שנה, יש הבדל בין איך אתה ניגע, הוא אומר לי, חיים, תראה, כשמגיע עורך דין בן 50-60, שיש לו רקורד כל כך מפואר, רוב השופטים, גם אם ירצו או לא ירצו, יש להם נטיית הלב להאזין לו יותר, להקשיב לו יותר, הם מכבדים אותו יותר, הוא נכבד יותר בעבורם, לעומת עורך דין בן 26-7-8. זה באופן טבעי קורה לא רק בחיים ולא רק בבית המשפט, זה באופן טבעי קורה גם בוועדות, וזה קורה גם ביחס לזה שהניסיון מדבר. הרגליים מעידות על מה הדרך שהאדם עבר. ואם יש הרבה ממליצים, ואם יש הרבה מרוצים, ובתחום הזה יש הרבה מאוד קשיים, המון קשיים. אמר שתכף יגיע לכאן לפודקאסט, בחור שמתעסק בבניית הממדים, תקנה חדשה שאף אחד לא חלם עליה מלפני 7 לאוקטובר, נכון. אנשים היו מתחננים.
לבנות ממד וחכים בתור בעירייה.
ממש, פתאום יש תקנה חדשה. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי זה מעכב. לדוגמה, התקנה החדשה הזאת היא מעכבת הרבה מאוד טבעות חדשות.
באמת?
בטח, מה זה מעכב?
או איך שזה מעכב הדבר הזה.
הם עושים שעות נוספות, הם עובדים.
העובדים עובדים עד שעה 4, במקרה הטוב. אני לא רוצה לפגוע באף אחד מהקולגות שאני צריך אותם בוועדות, אבל הם לא כמוני וכמוך שעובדים עד השעות, או כמו לירון, או כמו שואם היקר, שעובדים כי אין מה לעשות. כשאתה בן אדם עצמאי, כשיש לך עסק משלך, אתה בתחרות, אתה רוצה להצליח יותר, יש לך מחויבות ללקוחות שלך, וזה נראה אחרת. אז הניסיון פה, הניסיון הוא דבר אקוטי, אני בן 42 עוד מעט, הוא 2, יכול לבוא ולומר, בחנות, שותפים שלי גדולים ממני, מעלי ניסיון יותר גדול משלי, אני יכול לומר שעדיין אני לומד.
כל הזמן אנחנו בלמידה, כל הזמן.
אני כל הזמן מופתע, ואני מבין כל הזמן בסטיינד אוף ויינד שלי, שברוך השם אני יודע הרבה, אבל אני כל הזמן בפתיחות, כמה אני לא יודע. ברגע שאני בפתיחות, למה יש לי עוד ללמוד, כל הזמן אני עושה אתגרים.
כל כך חשוב. בפעמים אנשים חושבים שהם כבר מחזיקים אצלם הכל, וזה בעיה בעיניי שחושבים שיודעים הכל.
וואו, כל כך.
כן.
ממש ככה.
אז כשרואים בניינים שכבר בנינו, וכשרואים הרבה מאוד טבעות שסיימנו, ושחברות ענק רכשו, ושרואים שאנשים גם יצאו באמצע והרוויחו הרבה כסף, ורואים שאנחנו עם הוצאות מינימליות, את יודעת, אנחנו עושים את הפודקאסט אצלך בבית, יכלת אחריו לקחת, אז בלי שהבית מהמם, אבל יכלת לקחת אחריו עוד אולפן, ועוד זה, ועוד זה. גם בחיים, כי את מתעסקת בפיננסים, ובגדול גם אנחנו, הרי המטרה היא, הלמה שלנו היא לפעמים די דומה. המטרה היא לא להיות עם משרדים מפוצצים, ולא להעסיק עובדים סתם, כי בסוף זה נופל על הלקוח, הוא ישלם על הקרקע הרבה יותר, על היזמות, על העמלה הזאת. אנחנו נורא רזים בהוצאות. הדבר הזה הוא סופר אקוטי, אין לנו שיווק אגרסיבי, אין לנו, כמו שאמרתי, משרדים מפוארים, אין לנו עובדים מיותרים, אין לנו חליפות מיותרות.
בעצם אתה אומר שאלה הם סוג של תמרורי הזרה, כשבאים לבחון עם מי עובדים, תשימו לב לדברים האלה, אם מגבים אתכם ככה לפאר וליוקרה, אתם משלמים על זה בסופו של דבר. אנחנו, אתם כאילו הכוונה לקוח קצה, מעניין, מעניין בהחלט. ובכל זאת, אני רוצה לרדת ולהיכנס ככה באמת לרזולוציות האלה של, אוקיי, אתם מצאתי זכות לדירה בעיר מגניבה ונחמדה ומתפתחת, ואנחנו מדברים על טווחי זמן של 5-8 שנים סדר גודל.
לפעמים גם טיפה יותר ולפעמים גם טיפה פחות. יש לנו גם פרויקטים של 3 שנים.
מה קורה ב5 שנים האלה? מה קורה? על מה אנחנו ממתינים?
ממתינים בעצם שתהיה תוכנית שהיא באמת מאושרת, תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת זה תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה. לזה אנחנו מחכים.
שבעצם עכשיו, מי שקניתי ממנו אמור לדאוג לקדם את זה?
החברה, בואי נגיד, שקנית ממנה, כן, אמורה לדאוג לקדם את זה. היא לא תוכל לדאוג לקדם את זה אם אין עורכי דין ושמאים, שההתמחות שלהם זה דיני תכנון ובנייה. זה מאוד חשוב.
סבבה. בחרנו בחברה עם העורך דין והכל.
מקרקעין רגיל,
מה הוא עושה? מה הוא עושה בבוקר שהוא קם בשביל לקדם שיהיה לי דירה עוד 5-6 שנים?
אז קודם כל, הדבר הראשון הוא איסוף מקסימלי. תראי, יהודי לא מוכר סתם קרקע שהיא טובה.
אני אומר את זה בחנות.
כן.
זה כמו מי שבאמת מתעסק בהשקעות ובנדלן, יודע שהדירות הטובות ביותר לא נמצאות ביד 2. צריך ממש לדעת מה רוכשים ואיך רוכשים. ואחד היתרונות הגדולים בחברה שרוצה באמת לקדם את הפרויקטים בצורה הטובה ביותר, זה לקנות מסה באותו מתחם. עכשיו, הדבר הזה הרבה פעמים אנחנו עושים אותו על ידי חוקרים פרטיים, על ידי מאתרים, על ידי זה שאנחנו מאתרים את הקרקעות, על ידי מתווכים, עורכי דין שעשו צוואות מקדמת דנא, ויש לפעמים, אני לא רוצה להגיד עכשיו פה, אבל יש כל מיני טריקים שאנחנו עושים, ויש גם סיבות ללמה חלק מהיהודים האלה מוכרים את הקרקעות האלה. בשביל שנוכל גם לקדם את הפרויקטים האלה בצורה המיטבית, ותכף נזכיר מה זה בצורה המיטבית, אנחנו משתדלים להגיע למצב שיש לנו מסה, כמות יחידות טבעיות גדולה, דונמים גדולים, בהסכם שיתוף שאנחנו יכולים לאחד אותם מבחינת הייחוד והחלוקה של המגרשים ביחד, כדי שנוכל להתחיל להזיז מהלך תכנוני חכם. הרבה פעמים אנחנו לא מתחילים בכלל את המהלך התכנוני החכם עד שאנחנו לא אוספים. כי ברגע שאני לא אוסף, ואז אני מתחיל מהלך תכנוני, ישר כל הדובים, כל השאר היהודים לא ירצו למכור, כי פתאום הם מקבלים כבר, הם מבינים שקורה משהו, ואז הערך של הקרקע עולה הרבה יותר.
אבל בעצם שאני באתי וקניתי, זה כבר אחרי האיסוף, לא?
לא.
עדיין אתה אוסף?
הרבה פעמים. הרבה פעמים אנחנו אוספים ואוספים 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 ואוספים, ואז גם אם אנחנו ממשיכים, כי אנחנו כבר גדולים מאוד,
אז אנחנו כבר דגים חזקים, אם אנחנו מתחילים את ה... או ביחד עם הוועדות מקדמים, או מה שנקרא לא מעכבים, או מה שנקרא מתחילים, הספינה זזה, אז הרבה פעמים כבר הדגים הקטנים, בעלי הקרקעות הקטנות כבר בכל מקרה יצטרפו אלינו, כי הם לא יכולים להיות לבד. אבל השלב הראשון הוא שלב קריטי. אני לא יודע אם לקרוא לו זה השלב הראשון, כי אנחנו עושים כל הזמן. אבל החשוב מאוד הוא לדעת לאסוף במתחמים לפני שמאירים את הדוב. נתתי פה איזשהו ספוילר שאני בדרך כלל לא נותן.
אז זה הסיכון הכי גדול בעצם.
אני מקווה שהדובים לא שומעים גם בעלי הקרקעות עצמם.
זה הסיכון בעצם, שאני שמה את כספי, אני קונה משהו, ואני עוד לא יודעת האם באמת תצליחו לגבש את כל הקרקעות, להשיג את כולם.
לא, אז יש לך פה טעות. למה? כיוון שקודם כל, אנחנו את ההתחלה רוכשים בעצמנו, לרוב. את הדונמים הראשונים, זאת אומרת, ברגע שכבר אנחנו מכניסים לקוחות, בדרך כלל 90%, 80%, זה כבר שיש לנו מספיק...
בשביל להרים בניין.
בשביל להרים לפחות תוכנית מבנן ארכיטקטונית, זה נקרא, אני... סליחה שאני...
איך אמרת?
תוכנית מבנן ארכיטקטונית לבניין. עצמאית. אני עדיין לא עצמאית. סליחה שאני קצת לפעמים כמו דבר כמו עורך דין, אבל אני משתדל שלא, ממש שלא. אבל בגדול אנחנו לא מכניסים, הרי את מי אנחנו כן מכניסים בהתחלה, בזה, כל מי שעובד איתנו, את המשפחות, את החברים, אלה אנחנו, ורק אז את ה... זה, אגב, סתם כספוילר, מי שקונה איתנו בדרך כלל בהתחלה, הוא גם משלם מחיר יותר זול מאשר מי שקונה איתנו
במהלך הדרך. כן, בשלב מתקדם יותר.
כי זה שלב שהוא קצת יותר ריסקי. בכלל בנדלן, אני רוצה שאנשים פה יבינו, ככל שאתה קונה... עם יותר סימני שאלה ופחות סימני קריאה, הסיכוי שתרוויח הוא גבוה יותר. אבל אתה צריך לדעת עם מי אתה הולך לסימני שאלה האלה.
ברור.
כי זה נורא נורא
חשוב. איך הם הופכים לסימני הקריאה באורך הזמן.
זה מאוד חשוב.
כן. אוקיי, ואז בעצם, מה האפשרויות שבעצם אותה זכות לדירה תהפוך לבניין? ומה העלויות שהופכות לרוכש בסוף, מתגלגלות לרוכש?
לרוכש הקרקע?
אני קניתי זכות לדירה, שמתי כמה מאות אלפי שקלים, ועוד שבע שנים זה הופך לבניין, לא מסתכם בכמה מאות אלפי שקלים ששמתי שבע שנים קודם לכן.
ודאי.
מה השלבים הבאים והעלויות שמתגלגלות
נכון, אז באמת חשוב שנדבר על הנקודה הזאת, זה לא שעכשיו שמנו 300-400 אלף שקל, וזהו יום אחד.
וזהו, קיבלנו פנטהאוז.
זה לא עובד ככה.
הלוואי.
מחיר של דירה בנויה בסופו של דבר מורכב מעלות הקרקע, מעלות הבנייה, פועלים, בלוקים, קבלן, כזה או אחר. היטלים, נכון, היטלי השבחה, היטלי פיתוח.
מיסים.
מיסים, כמובן, זאת אומרת, מע"מ וכל מיני דברים שנוספים לבנייה. וצריך לדעת ולהערך לדבר הזה מראש. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו עלויות בנייה של מיליון שקל לבנות עכשיו דירה, לשלם לקבלן, זה אומר שצריך להוציא את זה מהכיס. אוקיי, זה יש מה שנקרא, בסופו של דבר, כשהקרקע הופכת להיות זמינה לבנייה וניתן להוציא היתר, יש מה שנקרא ליווי בנקאי. גם לדבר הזה, אם וכאשר אנחנו מגיעים לשלב הזה של בנייה, אנחנו בתור קבוצה, בתור המארגנים, בתור הנציגות התכנונית שמאגדת את אותה הקבוצה, אנחנו דואגים למכרז בין הבנקים, על מנת להשיג את הליווי,
את תנאי
המימון הטובים ביותר, מכרז קבלנים, להשיג את המחירים הכי טובים, את הקבלנים הכי טובים. אגב, זה נבחר על ידי, לא על ידינו בלבד, על ידי הקבוצה. עושים הצבעה.
מציגים להם את האפשרויות, את העלויות, מי הקבלן, החוסן שלו והכל, והקבוצה בוחרת.
הקבוצה בוחרת. ברוך השם שהקבוצה מורכבת מ-99% מהאנשים שלנו, אז אנשים, חיים, מה לבחור? רובי, מה לבחור? לירון, מה לבחור? אז זה הרבה יותר פשוט.
לגמרי.
אבל סליחה שאני מוסיף ואומר, תראו, החלק התכנוני של הקרקע הוא חלק אקוטי. מעבר לזה, כמו שלירון אמר, בשביל להגיע לדירה, את יודעת, הפודקאסט שלך נקרא מרוץ לדירה, אז אני חושב שהערך המוסף שאנחנו יכולים לתת, בטח שבתקופה הנוכחית, זה המרוץ לדירות. זה מה שאנחנו עושים. כן. אנחנו גורמים ללקוחות שלנו להגיע ל-4, 5, 6 דירות במדינת ישראל, שלצערי, האדם הרגיל, הסביר, היום במדינת ישראל,
שאין
לו דירות, לא יכול להגיע ל-5-7 דירות.
בצורה רגילה.
בצורה נורמלית. ואם זה דירות, אז זה דירות שאני לא חושב שיש להם ערך השבחתי גבוה מאוד, עד שהם לא יעברו התחדשות עירונית. וגם על זה נדבר, אם תרצי, אם נספיק. אבל
בכל אופן, במרוץ לדירות, בפודקאסט של ימית הפריאט ושל שואם היקר, הסיפור הוא באמת לא רק לדעת לקדם את הקרקע, כמו שלירון אמר, או איך בכלל לאסוף את כמות ואיזה קרקע לקנות וכן הלאה, אלא באמת בסוף להגיע למוצר הזה של לדירה. אנחנו עושים עבודה פיננסית, של באמת להביא תלושי משכורות מכל אחד, ו-BDI על כל אחד, והבנק יש לו כלכלן.
בסוף, כשצריך את המימון, בודקים כל רוכש, ואם באמת הוא לא מסוגל, אם הוא לא עובד, או איזה זקן אולי בין 200, סליחה, 80.
הקרקע כבר שווה הרבה מאוד כסף, והקרקע היא במושה. זאת אומרת, המגרש שהוא כבר זמין לבנייה, ניתן לשעבד את הקרקע, בשונה מקרקע שהיא עדיין לא זמינה לבנייה. וממלא, רוב חברי הקבוצה, כיוון שכולנו רוכשים, הרי, אז שאלת שאלה נהדרת, אני אוסיף על הדבר הזה. אוקיי, אז יש אחד בן 80 שהוא כבר לא יכול לעבוד וכן הלאה, ואין לו גם פנסיה, אבל יש לדוגמה...
הוא מחפה עליו, הרוכש השני מחפה.
יש
הקירות
שיש לו שש שבע דירות. המימון הוא במושה. אז א', הם משקנים את כל הקרקע. ב', יש קבוצה של אנשים חזקים מאוד, הרי אנחנו מחזיקים בערך... בין 20-30% מהקרקע, ואנחנו ברוך השם עם הרבה מאוד נכסים, והרבה מאוד דירות, והרבה מאוד מגרשים, הבנקים מכירים את זה, ורואים את זה. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, גם אם עכשיו את באה עם כסף, ואת אומרת, אני לא רוצה לקחת משכנתה, אין דבר כזה. אנחנו קבוצה.
כולם לוקחים את המימון.
בגלל שאנחנו ממשכנים את הקרקע במושה.
הלוואת בלון כזו, ואחר כך כל אחד צריך לפרוע. אז אותו אחד שלא רצה משכנתה, פשוט יפרע את הבלון שלו, וישאר בלי משכנתה, וזה בסדר.
אז הבלון שלו יכול להגיע ל-30-35 אלף שקלים במהלך השלוש שנים בנייה, נאמר.
זה הכל.
גם יכול להביא ערב פשוט.
כן, לא, אתם אומרים, יש פתרונות, וגם מחפים אחד על השני, כקבוצה, שרוב, נגיד, אפילו 50% ממנה, חזקים, עובדים, ו-50% לא, זה יחפה על זה. לא צריך לדאוג שבגלל חוסר ההתענות של מישהו, הפרויקט לא יצא לפועל.
אין דבר כזה.
יש פתרונות. אני חושב שהבנק גם כאילו, הוא יכול לאשר נגד עד רמה מסוימת לבן אדם מסוים, אז עושים קומבינות, אז
כן, לקחת את החנייה,
נתת את המחסן, כל מיני סיפורים.
אנחנו באמת יודעים לחצות את האתגרים האלה, מכיוון שהבנקים שמכירים אותנו, יודעים לעבוד איתנו. אני אומר את זה במלוא הכנות. את יודעת את זה לא פחות, בשונה מכשלוקחים משכנתה רגילה, כשזוג בא או אדם בא לקחת משכנתה רגילה ואז הבנק בוחן אותו, כשעושים קבוצות כמו שאנחנו עושים, יש כלכלן של הבנק, והכלכלן לצורך העניין בא וכותב ממש דוח מפורט, כמו עבודה סמינריונית כזאת, על כל הפרויקט, עם נתונים מלאים, הוא בודק את כל הקבוצה, ובאמת המצב הוא אף פעם, תמיד מוצאים פתרונות להכל. יש גם כאלה שלא רוצים להמשיך איתנו לבנייה, ופשוט מוכרים את הקרקע ומשלמים מס שבח.
כן, אז רגע, זהו, הגלגלים שלי עובדים. אז בעצם אמרנו שנגיד הגענו למצב של הבנייה ולמימון, ויש רוכשים שאין להם את ההתענות הזו להמשיך, אבל הם לא רוצים להפסיד עדיין ולמכור בשלב הזה. אז כן, איכשהו אפשר לחפות על זה, אבל בסוף, בסוף הדרך, הם כן יצטרכו לפרוע את איזושהי הלוואת בלון, ואת זה הם לא יוכלו. אז הם ימכרו בשלב הזה?
או שהם ימכרו, או שהם מכניסים ערבים שמשלמים.
או נגיד אין כלום, אין שום אפשרות, אז נשאר להם רק למכור.
נשאר להם למכור.
ועדיף להם למכור כשהדירה מוכנה, כי אז הם יוצאים ברווח הרבה הרבה יותר גדול.
נכון. אני כן יכול לבוא ולומר שיש עוד איזשהו עניין של עסקאות קומבינציה. מה שאנחנו עושים זה עסקאות תמורה, לא רק תמורה, אלא עסקאות קומבינציה. זה קצת שפה של יזמים, אבל תראי, יש אנשים שמעדיפים להתחבר, אם זה חברים טובים, אם זה בני דודים, לדוגמה לירון וגיא, חברי ילדות, או אני וצחי, חברי ילדות, לא כל הפרויקטים שלי, הייתי יכול לקנות בכל הפרויקטים כמה יחידות. אז אנחנו מתחברים, וכשמתחברים, נניח, שתי יחידות קרקע, שהפכו ככל שהדרך עברה לשלוש יחידות קרקע, שלוש זכויות לדירה, בסוף נותנת לי בערב...
בוא נתעכב רגע על הדבר הזה, מה זה שתיים הפך לשלוש? מה זה שתיים? זה... קנינו דירה...
זכות לדירה.
זכות לדירה, סליחה, בבניין שעתיד להיות 10 קומות, צורך העניין. אבל עם הזמן הייתה בירוקרטיה, ולקח זמן עד שהתוכניות הבשילו, והיו התנגדויות, ופה ושם, והתוכנית באמת התעכבה, ועם הזמן...
תקנה 4 לתמ"א 35 באה והוסיפה עוד זכויות, ואנחנו ניצלנו את ההזדמנות הזאת, ועכשיו אפשר...
נכון, 15 קומות.
אז לך יש זכות, נכון. שהפכה להיות זכות וחצי.
זכות וחצי, מה זה אומר? יש לי עכשיו זכות לדירה וחצי. אני עכשיו היינו, אנחנו, יש לנו 15 דירות בבניין, אנחנו עדיין אבל 10 בעלי קרקעות. אז לכל אחד יש דירה וחצי, אז מה, יהיו פה דירות שותפים? אז בחמש דירות הנוספות, אז התשובה היא בדרך כלל לא. את החמש דירות הנוספות, כשנביא קבלן, כשנעשה מכרז קבלנים, אנחנו ניתן את החמש דירות הנוספות לקבלן, הוא בעצם יהפוך ליזם, אוקיי? כמו בהתחדשות עירונית, זה יוצא אותו דבר.
התחדשות עירונית זאת עסקת קומבינציה לכל דבר.
בדיוק. הוא יבנה לנו את ה-10 דירות שלנו, ייקח את ה-5 דירות לעצמו, אבל אז אנחנו כבר לא נשלם לו מיליון שקל לדירה, אלא נשלם פחות. בדרך כלל המהלך הזה של הגדלת זכויות הבנייה, זה משהו שלוקח זמן. זה בדרך כלל מלווה באיזשהו עיכוב של שנה, שנתיים. אבל אם בסופו של דבר חסכנו כמה מאות אלפי שקלים במשכנתה, בעלות הבנייה, במשכנתה, על עלות הבנייה, אז כמה שנים חסכנו במשכנתה? אם עכשיו במקום מיליון שקל, נגיד צריך לשלם 600 אלף או 700 אלף.
כמה שנים חסכנו במשכנתה? דרך לדעת מראש שנכנסים לעסקה.
לא.
הפתעה, בונוס, דובדבן שבקצפת.
זה עולם היזמות.
אם יהיה בהמשך.
נכון, בעולם היזמות, שוב, חיים דיבר על סימני שאלה, שאפשר להפוך אותם לסימני קריאה, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה שלושה סימני קריאה, או סימן קריאה אחד. זה משהו שהוא פתוח, זה משהו שאנחנו לא יכולים להבטיח אף פעם. אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו רואים את המגמות, אנחנו כן יכולים להגיד שהפרויקטים שאנחנו בוחרים, חשוב לנו שתמיד הם יהיו ליד צירי תחבורה ראשיים, רכבות, או שכבר קיימות, או עתידיות, על מנת שהקרקעות האלה, איפה בונים בסופו של דבר את הבניינים הגבוהים? ליד הצירים הראשיים של התחבורה, מרכזי תעסוקה. אנחנו רוצים להיות שם במקומות האלה, כדי שאולי הדברים האלה יקרו על הקרקע שלנו, אנחנו רוצים להיות בעלי הקרקע כשזה קורה.
זה בדיוק ממי לקנות. הניסיון התכנוני, אני באמת חושב שרק כשאתה עובר אותו ברגליים הרבה מאוד שנים, אתה גם יודע להוציא מוץ מן התבן ולבחור את הקרקעות הנכונות שתוכל איתם לעבוד ולייצר את אותו תמהיל, את אותה עסקה הכי משתלמת. עכשיו שתבינו, הדברים האלה זה ההבדל בין להתאשר באמת לבין להיות טעם עוד משקיע. כי הכסף הוא בזכויות, הכסף הוא בעירוב השימושים, הכסף הוא במינימום הפקעות, הכסף הוא בצפיפויות גבוהות. אני מכיר אנשים שממש התעשרו מתוך זה שהם עשו עסקאות מדהימות, כי סתם לדוגמה לירון בא ואמר שאתה חוסך איזה 300, 400 או 500 אלף שקל במשכנתה. את יודעת, ואני אשאל אותך אחת שאלה, כמה אם אדם לוקח מיליון 100 או מיליון 200 משכנתה, יורד לו מהריבית, לעומת אם אותו בן אדם בסוף צריך לשלם 600 אלף שקל משכנתה. זאת אומרת, הרי ה-600 אלף שקל ישר יכול לאכול את הקרן הרבה יותר מהר מהמיליון 100. גם אם אנחנו יועצי משכנתאות הכי טובים שאפשר, בסוף הבנק רוצה את הריבית שלו יותר מהר ממה שהוא רוצה את הקרן, שאתה תוריד מהקרן.
וגם בסביבת הריבית היום, המרכיב של הריבית הוא הרבה יותר גבוה.
משמעותי.
יותר מחצי מהלוואה.
ולכן אני אומר, הרבה פעמים גם אנשים, תכחה שאני ככה אולי מתערב לך בנושא שלך, אבל אני אשאל שאלה, אני לא אגיד. הרבה פעמים אני אומר גם למשקיעים, מינוף זה דבר מדהים, אבל השאלה היא כמה. ואז עולה השאלה, בסביבת ריבית גבוהה היום, מה דעתך? מה זה משכנתה שהיא כבר פחות חכמה?
זה תלוי ביכולות. אני כן חושבת שגם אפשר לקחת לשעבד נכס, לטובת רכישת קרקע כזו זכות לדירה, תלוי ביכולת ובחוסן של הלקוח. כן, אם זה משהו שאצלו בעל הנעלן, עוד עכשיו, לא יודעת, זה 300 אלף שקל, החזר חודשי, נגיד 1,800 שקל, זה 30 שנה. אם זה, הוא לא מרגיש את זה בתזרים, יכול להיות פצצה.
אני מסכים. אני אשאל שאלה, אני אדייק את השאלה. היום, נאמר, בסביבת הריבית שאנחנו מדברים עליה, אדם, זוג שמרוויח 40 אלף שקל ברוטו,
כן.
שלוקח שני מיליון שקלים לטובת בית משכנתה, או 2.5 מיליון שקל לטובת בית, בית כמו שלך פה, שקשה נורא כבר להשיג. לצורך העניין, כמה שנים הוא משלם רק ריבית?
תמיד זה קרן וריבית, תמיד. מהתשלום הראשון זה יהיה קרן וריבית, פשוט מרכיב הריבית יהיה גבוה יותר, ולאורך השנים גם יכול להיות שזה יתהפך, כי הריביות ירדו והוא יוכל למחזר.
נכון.
לא צריך לפחד מזה, ולא צריך גם, אני לא אגיד לרוכשים ולמתעניינים, אל תקנה דירה עכשיו למגורים, לך תשקיע בזכות לדירה.
לא, לא, בוודאי ש...
אני, בפרספקטיבה שלי, כן? זה יכול להיות השקעה מצוינת, במסגרת איזשהו תיק שאנשים מכוונים ויש להם מטרות, ואולי הם רוצים דירה לכל ילד שיהיה להם בעתיד, זה יכול להיות הדבר בעיניי. לגמרי, מסט אפילו, כשיש לך כסף או פנוי או יכולת להביא במינוף ולעמוד בזה. אבל לא הייתי מייעצת לזוג, עכשיו אל תקנה את הדירה, תמשיך לגור בסחירות, כי עוד פעם זה תפיסות, כן? אני חושבת שבית אחד בישראל זה איזשהו עוגן.
ואם זו דירה להשקעה ולא דירה למגורים?
אז זה מעניין, זה מעניין, וצריך יהיה לבחון את זה, ושוב, לפי המטרות, וגם עוד פעם, זה תפיסות ואמונות, כי יש באמת את הזוגות שיגידו, אוקיי, אני עכשיו קונה דירה, שיש לה פוטנציאל של התחדשות עירונית, ותוך 6-7 שנים היא תהיה 7 מיליון שקל יותר.
ועכשיו...
כמו שבערך אמור להיות התוצאה של רכישת הקרקע.
אז התפרץ לדלת פתוחה. בדיוק לזה כיוונתי אותך, בול.
כן, אבל אנחנו מדברים על דירה להשקעה ראשונה. דירה השקעה שנייה, אנחנו יכולים להתווכח על זה, עם המיסוי והכל.
בדיוק על זה דיברת, אני רוצה לדבר איתך, אפילו לפני המיסוי, לפני המס רכישה.
בראשונה.
הראשונה.
כן, בוא נשמע.
תגיד לי, לירון, אם אני אחר קונה דירת 3 חדרים ברמלה, של 70 מטר, 65, מיליון 250, מיליון 300, ולא שילמתי מס רכישה עד מיליון 840.
נכון, מיליון 940.
כמה זמן בהנחה בכלל שהקרקע צבועה בוועדה, היא עוד ליין, לא, כי אני מכיר את הפרויקטים, אבל בוא נניח, תגיד לי, כמה זמן זה אמור לקחת, ובית, מה הבעיה? זאת אומרת, יכול להיות שזה לא יקרה? כי אין מספיק.
אתה מדבר על התחדשות עירונית?
כן.
שחתמו?
בינוי.
מה ההבדל בין לקנות דירה ישנה, שאולי תעבור התחדשות עירונית, לבין לקנות קרקע בשכונה חדשה?
שני הבדלים. אחד, קודם כל, באמת, כשאנחנו קונים איזושהי דירה בהתחדשות עירונית, אנחנו נכנסים לתוך איזשהו תמהיל של בניין, שאני לא יודע בדיוק מי השכנים, ומי השכנים, הכוונה מי השותפים שלי לדרך, אוקיי? אם סבתא מיריאם שם נמצאת...
כמה הסכמות צריך, השתנה משהו עם ההסכמות, נכון? זה עלה, זה היה פחות וזה עלה?
לא, זה היה 70 וזה ירד ל-66.
באמת, זה ירד.
כן.
אז אני... זה היה 80 בתחילת הדרך, זה ירד ל-70 וזה ירד ל-66.
אוקיי.
אני צריך לקוות ששאר השותפים שלי לדרך, כולם יהיו מוכווני אותה מטרה, שזה אומר להרוס את הבניין.
לא כולם, רובם.
רובם, שני שליש, 67%. כן. אוקיי? אז זה ההבדל הראשון. כשאנחנו קונים קרקע, מ-day one אנחנו חותמים על הסכם שיתוף, שההסכם שיתוף בגדול אומר, כולנו ראש חץ אחד, להרוויח כמה שיותר כסף, כמה שיותר זכויות, אוקיי? לעשות את זה בדרך הכי טובה. האם זה ככה בבניין? התשובה היא לא, כל אחד והמטרות שלו. ההבדל השני שאני רוצה לדבר עליו, זה שאותה דירה ברמלה, אז היא באמת שווה 1,200,000. כרגע. אנחנו לא יודעים, היא תעבור, היא לא תעבור. כל הבניינים בישראל הם מועמדים לפינוי בינוי כזה או אחר, ואם זה באמת פרויקט שהוא כבר מתקדם, אז אני גם משלם מחיר שהוא כבר מגולם. אם המחיר עוד לא מגולם, אין לי באמת ודאות מתי זה יהיה. עכשיו, אם אני רוצה לגדול הונית, אוקיי, לגדול בצורה הזאת, אם אני קונה דירה במיליון 200 עם הון עצמי של 350,000 או משהו כזה, מצד שני אני יכול לקנות זכות לדירה, קרקע, באותו סכום, צריך להבין שהדירה בסופו של דבר שתיבנה על הקרקע הזאת, כבר היום הדירות שמסביב שוות בדרך כלל 2-2.5 מיליון שקל, אוקיי? כי זאת דירה חדשה בשכונה חדשה.
הדירות שסביב הקרקע שקניתי.
כן, נניח אוקיי. עם 350, אני אתן דוגמה יותר ספציפית. 350-400,000 שקל אפשר לקנות זכות לדירה בקריית אתא או קריית ביאליק, לצורך העניין, שעוד 5 שנים בערך תתחיל להיבנות, ועוד 8 שנים נגיד תהיה דירה בנויה. היום כבר,
דירת 5 חדרים.
היום, דירת 5 חדרים.
בעצם חנייה, מחסן, ממד, הכל.
כן, לא כמו ה...
האי ברמלה.
האי ברמלה. שהאי
ברמלה, סליחה, אם היא 65 או 70 מטר, המקסימום שהיא תהיה, היא תהיה 85 מטר. נכון. לא תהיה 120 מטר, כי אתה מקבל רק עוד ממד ומרפסת.
נכון.
הקווי בניין, הם קווי בניין שאי אפשר לחרוג מהם. אגב, תמ"א 38, מבחינת המהירות שלה, היא פחות חזקה מתמ"א 35. איך אנחנו רואים? אנחנו רואים שתמ"א 35 בסך הכל היו בערך...
2000 ומשהו פרויקטים במדינת ישראל, רובם אגב בירושלים וברמת גן. אנחנו רואים גם שיש הרבה מקומות שאין התחדשות עירונית, כי זה לא שווה לקבלנים. אין עניין עכשיו, למה עושים בהרצליה וברעננה ובתל אביב, ולא עושים במקומות אחרים? שוב, בגלל שהערך, הרי הבנייה עולה אותו דבר, כמו בכפר סבא וכמו בנתיבות. אבל המחירים של הדירות בנתיבות הם שליש מהמחירים בכפר סבא, אז עדיף לעשות בכפר סבא. אבל מעבר לזה, המקסימום שאפשר לקבל זה עוד 14 מטר, 15 מטר פלוס מרפסת. ועדיין הבניין נשאר, בניין חדש בסביבה של בניינים ישנים, של בתי ספר ישנים, של קהילה. ההתחדשות הזאת יכולה לקרות גם 60, 70, 80 שנה, כשכל השכונה תהיה חדשה, לצורך העניין.
חשוב רק שנבין את הנקודה. אז נניח קניתי זכות לדירה, היא עוד לא בנויה, היא עוד דמיונית, אבל מסביבה, בקריות, דירות חדשות כבר שוות 200, דירת חמישה חדרים. כשאני הכנסתי את אותו און עצמי להשקעה כזאת, אל מול השקעה ברמלה של 1,200,000, בואו נחשב רגע עליית ערך. נגיד שתהיה עליית ערך, היא תהיה גם פה וגם פה הרי.
כן.
נניח שהדירות עלו ב-10 שנים.
3% בשנה.
3%, נגיד עלו, לא עזבו, 50%. עלתה זאת 50% וזאת עלתה ב-50%.
כן.
לא משנה בכמה זמן. הדירה ברמלה תהיה שווה 1,800,000. והדירה בקריות החדשה שהתחילה מ-2.2 תהיה כבר שווה מעל 3 מיליון שקל.
שלושה
מיליון שקלים, אוקיי? אז איפה גדלנו יותר הונית? כמובן
שכשתעסק עם דיירים ולטפל בו ולזה ולהחדיר משכנתה, ואם הדייר לא נמצא אז המשכנתה יורדת בכל אופן. כשאני קונה קרקע אין לי את ההתעסקות. עכשיו, כן, אבל יש לי הכנסה פסיבית. אין לך הכנסה פסיבית. אם שמת 300,000 שקל, לקחת משכנתה של 1,000,000 שקל, אם המס צריך שווה עורך
דין. אין שום הכנסה.
אז אל תעבוד על עצמך.
ואני רוצה להעלות את הנקודה שבאופן אישי אותי יותר עניינה, שעכשיו יש לי בית הרי, ואם אני קונה דירה כזאת ברמלה, אני משלמת עליה 8% מס רכישה, סדר גודל של, לא יודעת, 100,000 שקל בערך. לעומת זאת, אם אני קונה עכשיו זכות לדירה ב 300,000 שקל, אני משלמת מס רכישה 6%, 20,000 שקל בערך, וזה הבדל מטורף.
זה 100,000 שקל פחות.
כן, אבל איזה עוד עלויות בהמשך יש לי, חבר'ה?
תראי.
ומתי, באיזה נקודת זמן אני נדרשת להביא אותה?
אם זה עוד 5 שנים, יש פרויקטים שהם פחות, יש פרויקטים שהם יותר, אז בדרך כלל מה שנשאר לשלם אצלנו זה היטל השבחה על התוכנית המפורטת, יש פעמיים היטל השבחה.
שאנחנו יודעים את הסכום הזה היום?
כן. אלא אם כן תהיה לה הגדלת זכויות. במקרה ותהיה הגדלת זכויות, אז תהיה להשבחה גם יהיה יותר גדול.
אוקיי.
אבל אנחנו שמחים.
נשמחים. כן, כמו שאני שמחה לשלם למס הכנסה ככל שאני מרוויחה יותר.
התפיסה, הרבה אנשים אומרים, כן, אבל אתה קונה קרקע, אז יהיה לך היטל השבחה בהמשך. אוי ואבוי, כאילו זה רע.
תסברו את האוזן, איזה מספרים מדובר.
אבל גם כשאתה קונה דירה מקבלן, אתה הרי שילמת בפנים את
ההשבחה
ואת היטל פיתוח ואת המע"מ של הבנייה, אתה קונה מוצר מוגמר ששולם עליו הכל.
נכון. בסופו של דבר, אותו היטל השבחה מתגלגל בסוף מבעל הקרקע לקבלן, ומהקבלן לבעל הדירה שיקנה, ומבעל הדירה שיקנה גם לסוחר שלו.
הרי אי אפשר לקנות על אותה קרקע אם היא לא מושבחת ומפותחת. זאת אומרת, אם לא שילמנו עליה היטל השבחה והיטל פיתוח. אלה שני ההיטלים. כמובן שיש פה רישום גם בית משותף. רישום בית משותף זה אומר שאנחנו כבר לא במושה. לכל אחד יש את הדירה שלו, את הקומה שלו, את התת חלקה שלו, את העצמדות של הדירה שלו, אם זה מחסן, כזה או אחר, חניה טורית, חניה רגילה וכן הלאה. עוד דבר שאני, בגלל שאתה מהנדס בניין, ובנית עם צחי.
לא דיברנו על זה, כן.
כן, זה חשוב, כי אתה עבדת קשה בשביל להיות מהנדס בניין, וזה עוד יותר קשה, עבדת בזה.
כן.
איך אני שונא מכפילי חנייה, ימי?
למה?
תקשיבי, החניות הרובוטיות האלה, תראו, אנחנו גרים שנינו בשכונות מקבילות. אחת הסיבות ללמה הדירה שלי עולה בערך איזה 3,000-4,000 שקל שכירות יותר מאשר כל דירה אחרת.
בגלל החניות?
זה בגלל שלי יש שתי חניות רגילות, ו-99% מהשכונה שלנו זה הכל רובוטי. כל בוקר, ימית, כל בוקר אוטו נתקע, צרכות, ואז כל השכנים לא יכולים לצאת.
איזה נורא.
אין,
זה פוגע כאילו, באיכות חיים הדבר
מה
הזה?
מה זה פוגע באיכות חיים? אשתי לא מוכנה בשום פנים ואופן הייתה. וואו. לקחת שיש לנו תינוק וכן הלאה ובהיריון, להיכנס בכלל לדירה שהיא צריכה לדעת אם האוטו של השכן יוצא או לא, וכמה זמן לוקח לה, ואם התינוק בוכה באוטו, והתינוק יכול להישאר באוויר גם 10 דקות. זה מה שקורה בהתחדשות עירונית היום בכמעט כל המדינה. הדבר הזה הוא גרוע, הוא גרוע, יש מכוניות שאתה לא יכול נניח האוטו שלך.
אני, יש לי, למה, אני יש לי מכפיל חנה, אני לא נכנס אליו בכלל. האוטו שלי לא נכנס, אני צריך להחליף אוטו לאוטו יותר קטן כדי שהוא ייכנס, אני מכנה בחוץ בכחול לבן.
ולימון, אני כן רוצה שאני אתעכב על העלויות. שילמתי את הזכות לדירה, עלה לי לא עוד את 400 אלף שקל, מה עוד זה פוגש אותי עד שיש לי מפתח?
בוא נדבר פחות יותר במספרים.
שאני צריכה להביא מהבית כסף, יופי, לא כמו יכול... שנתת דוגמה של הבנייה,
מהבית,
אני לא צריכה להביא.
יש, אם יש לך את ימית, היא יכולה לעזור לך גם להביא את ה-200 אלף שקל אלה, לא...
200?
כן, אבל אני אוהבת
אוקיי,
להערך מראש ולדעת שאני סוגרת...
אנחנו
עוד
מדברים...
200 אלף שקלים, לפני כן. בכלל שהגענו למימון של הבנייה.
כן,
אוקיי,
נכון. כן,
זה מתי. יכול להיות ההיטלים והמיסים וכו'.
היטל השבחה, היטל פיתוח...
אז צריך להערך לזה, וזה יכול להיות כאילו, אני יכולה לשמוע מכם 3-4 שנים, ופתאום ימית, הנה הגיע הרגע, צריך עכשיו 150-200 אלף שקל, צריכה להעמיד אותם.
אגב, גם מי שאין לו, מי שאין לו את הכסף הזה, אנחנו ישר מפנים לאנשים כמוך, או ישר מוצאים פתרונות, פתרונים בעברית. ביחס כנגד קרן השתלמות, וכנגד קרן פנסיה, ו... אנחנו לא, מי שבאמת ירצה, אנחנו נעשה הכל כדי לסייע לו להגיע לסיטואציה שהקרקע כבר תהיה זמינה עבורו לבנייה.
לא חשוב לכם לבדוק את זה מראש, כאילו עוד פעם אני...
את מה?
שהבן אדם יודע לסגור את העסקה הזאת יחד איתכם.
וואו, אני חייב לנו להתפרץ פה לדלת פתוחה. תראי, אני היום נמצא במין מקום כזה בחיים, שבו יש ברוך השם, תודה לבורא עולם, אני יודע שגם את באותו מקום, יש המון עבודה. זאת אומרת, יש המון לקוחות. ואת מסכימה איתי, את היום מותג חזק, הבאת תוצאות מדהימות, ואין לך בעיה של לקוחות, גם לנו אין. אין לי בעיה של אנשים, יש לי בעיה של סחורה. עכשיו, לא מרגש אותי, עמית, לתת סחורה לאנשים שהם כבר עם 10 מיליון שקל בנכסים או בפרטי. אני יודע שזה יישמע קצת רובין הודי, אבל זה לא מעניין אותי, כי זאת האמת. אני משתדל, כי אני יודע שאחרי זה אני אפתור את הבעיה, לתת לאלה שאין להם.
Okay.
לזוגות הצעירים שאין להם כסף, ועם ה-100-150 ניצח גם למימון כדי שיכלו לקנות את הזכות לדירה, אחרי זה אני אפתור את הבעיות. לאתיופים, אני סליחה שאני לוקח את הקהילה הזאת, אבל זאת קהילה שכאילו שכחו אותה בנושא הפיננסי. תראי כמה יועצי משכנתאות אתיופים או יועצי נדלן את מכירה אתיופים yeah. חזקים, מעט מאוד. אבל מצד שני, הרבה אחרים, את כן רואה, מכל התמילים יש, באמת, לא חסרים. דתיים, חרדים, יש הרבה מאוד מאחרים, אגב הם מצטיינים בייעוץ משכנתאות, מאחרים רציניים ואני מעריך את זה אצלהם, כן? רוסים, מלא קהילות, חשוב לי אלה שאין להם, היתומים אני קורא להם, אלה שאין להם אבא ואמא, אין להם עזרה כלכלית, אותם ילדים שאף פעם לא לימדו.
אתה אומר זה הדרך היחידה שלהם להגיע לדירה כנראה, כן. אם לא מחיר למשתכן שכבר תוכנית כן. שנגברה.
אוכלוסיות שלא יגיעו לדירה חדשה.
כן.
והיה
שוב,
הזאת.
הם לא יכולים להשלים את אותו היטל השבחה, הם יכולים למכור ברווח גדול ממה שהם קנו, ולהמשיך נכון, הלאה בדרכם.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אין להם פה איזשהו סכין על הצוואר, שמכריחה אותם להמשיך בעסקה, ועכשיו הם חייבים לשעבד את הבית הורים שלהם. כאילו אין, תמיד יש way out.
לגמרי, אגב,
תמיד.
גם באמצע אפשר לצאת, הקרקע עשתה עליית שווי ערך אמיתי.
ואתם מתחייבים להם לזה בחוזה, בהתקשרות?
אני אף פעם לא מתחייב לאף אחד, כי אני לא קרן הון סיכון. אני לא מגדר את עצמי.
Okay.
אז אני אומר, אם בן אדם בא לצאת אחרי שנה, שנתיים, אל תיכנס, כי אתה לא תרוויח כסף. אני בכוונה
לא,
דואג לזה.
אנחנו מדברים על הגיע הרגע של היטל השבחה, ואין לו איך לממן את זה.
מה זה? הקבלן רוצה לקנות את הקרקע okay. שלו.
תמיד יהיה מישהו שיוציא אותו.
הרי הקבלן ממילא עושה את הביצוע. אני רוצה לרגע שתבין. איפה הכסף באמת עולה? הרי דיברנו על דירה, על מוצר. למה וילה כמו שלך, בית מהמם, דו משפחתי פה, נכון? ראיתי.
כן.
אוקיי, הוא עולה בערך 4 מיליון? סתם לא ראיתי את כל הבית, נניח 4 מיליון. קחי את הבית הזה בדיוק, ותשימי אותו בדיוק, את הבית הזה בארסוף. הוא 12 מיליון.
אותו בית, אותו...
כן, 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 אותם קירות, אותו הכל.
אותו גביס, אותן אבץ פחן, הקרקע. כל הכסף בסוף, בעליית הנדלן, מתחלחלת לקרקע. זה הסיפור. הרי את אותו בניין שבונים עכשיו במפו, איפשהו בנה על הים בתל אביב, תבני את אותו הבניין, אותן דירות 110.
בקריית חיים? יעלה אותו דבר לבנות.
יעלה אותו דבר, וזה הדירה הזאת שווה 20 מיליון, והדירה הזאת שווה מיליון שקל. למה? כי הקרקע סופגת את כל עליית הערך. אז הקבלנים שבמילא עושים את אותו ביצוע עבורנו, הם גם רוצים לבנות לעצמם אם הייתה עליית שווי ערך קרקע. את מבינה מה אני בא לומר?
בכל נקודת זמן, כן.
מבחינתם זה, הקרקע הזאת זה זהב. מי שרוצה למכור בסוף, עזבי מי שרוצה. מתקשרים, הקבלנים שולחים, פותחים נסח טאבו, שולחים כל מיני סוכנים שהתקשרו לבעלי הקרקעות, אולי אתה רוצה למכור, אולי אתה רוצה למכור, כי מבחינתם אין באמת קרקע זמינה במדינת ישראל. הקרקע הזמינה היחידה זה אם באמת דפקו על הדלתות של בניינים ישנים והחתימו דיירים על התחדשות עירונית. הרי מה הם רוצים? לא את הדירות שלהם, את הקרקע או את הגג.
את הגג.
זה זהב, תראו מה הם עושים בשביל להחתים.
כמה מחתימי דיירים, ואיך הם רבים, ואיך הם זה, ואיך ההוא, בשביל כל בניין היום דלוח, את לא מאמינה מה קורה, זה נהיה פה מערבון.
היא כן מאמינה.
היא כן מאמינה, אבל אני אגיד משהו, ימית היא גם באמת, היא רואה מה קורה. אני רוצה להסביר. אני מכיר כל כך הרבה עורכי דין, ויועצי משכנתאות, ומתווכים, שעושים עסקאות לאחרים 20 שנה, ואז אני בא לבן אדם, אני החלטתי בתור מתווך דירות בגיל 21. אני אומר לו, תראה, כמה עסקאות עשית בחיים? הוא אומר לי, מאות. אמרתי לו, כמה כסף הרווחת? הוא אומר לי, לא יודע. אמרתי לו, נניח, 500,000 בשנה, 600,000 בשנה, כמה מיסים שילמת? נשארת עם 300,000 שקל בשנה, ומזה חיית. לא מספיק היית קונה דירה שמחרת עשרות כאלה. כן. יש הבדל בין איש מקצוע לבין אחד שגם מבין עסקים, ולהבין עסקים זה גם להבין השקעות.
כן.
עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי בעולם הזה יש דינמיות. לפני 15 שנה לא היו מסתובבים פה מחתימי דיירים כדי לדפוק בדלתות על התחדשות עירונית, ולפני 15 שנה אני בכלל אספתי דירות ולא אספתי מגרשים. כי אז אפשר היה.
כן, היה יותר פשוט.
מס רכישה היה 3.5%.
מימון גבוה.
95%. כן, אורי יוניסי היה נותן לי בעצמו בטלפון. חיים, כמה אתה רוצה? 95% עם EMI, כך, כך, כך. 14 דירות ככה קיבלתי. את יודעת מה? השמעות הייתה יותר גבוהה מהמחיר של המשכנתא, קיבלתי 100% מימון על כל דירה, היה לי כסף מהמימון לשלם לעורך דין.
כל הדברים האלה היום לא קיימים.
אז הזיזו לנו את הגבינה.
נכון. העולם השתנה.
עם הראש ככה, לא רוצים להבין.
נכון.
למה לא רוצים? כי לימדו אותם משהו מסוים, יש תפיסות.
אני רוצה דירות, אם הייתי יכולה בלי מס רכישה ועם 100% מימון, הייתי גם עם 14 דירות היום.
ימית לא הייתה קוראת לפודקאסט שלה בשנת 2021 או 2022, המרוץ לדירה לפני 20 שנה, כי אז לא היה דבר כזה מרוץ לדירה. כל אחד היה יכול לקנות דירה. אז אם לא פה, אז פה, אם לא פה, אז פה, אז לא פה.
זה היה בהליכה.
בהליכה.
לא משנה אם אתה מנהל הבנק או המנקה של הבנק.
מה היה להם לפני 30 שנה? גם קרקעות, הגוש הגדול,
נכון,
והרצליה, נכון. גליל ים, וכל המקומות הכי נחשקים בארץ.
מה, אבל מי חשב?
זה התחיל מזכות לדירה. זה התחיל מזכות לדירה.
כל
רעננה, הכל התחיל מזכות לדירה, אז אנחנו צריכים לנצל את העשרות. כן.
איך אנשים התרשמו במתחם 1200 שהיה שדה תותים?
זכות לדירה.
כולנו, כל היזמים שאת רואה היום שעוסקים את מה שאני מדבר על האמיתיים, אני לא מדבר על האלה שפתחו חברות מסחריות, כן? כשאנחנו בנינו בעוד השרון, זכות לדירה הייתה 100,000 שקל. וחשבנו שזכות לדירה תהיה 700,000 שקל. היום זכות לדירה, קרקע זמינה לדירה היא 2.2 מיליון, הדירות הן 4.5 מיליון שקל. עכשיו, את חושבת שאני חשבתי שאני אעשה פי 22? על הקרקע הזה.
אני רגע, אנחנו ממש צריכים לקראת סיום, ואני רוצה להחזיר אותנו לתחילת השיחה בכל זאת, כי כן. בעקבות זה שאני ככה התחלתי לנבור בתחום, אז כל הקידום הממומן שלי בפייסבוק, בסטורי, וקרקעו אתמול בלילה. זה מטורף, רציתי לשלוח לך צילום מסך. אני מדפדפת, וכל מה שעולה לי, 170,000 שקל בעוד השרון, ו-130,000 שקל בזה, וסכומים ברצפה, ואני אומרת,
ימית,
מה מוכרים לי פה?
מה אמרתי לך בהתחלה?
ודיברת על זה בהתחלה. ועדיין אני אומרת, זה נורא, אוקיי, אנחנו שומעים את זה, והם הלכו ואנשים, המאזינים יבדקו, הבנו ממה להיזהר, ועדיין אין פוטנציאל ב-170,000
שקל? כלום, לא רק שאין פוטנציאל, אני
סוכן מאוד.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שלזרוק 170,000 שקל לפח היום זה פשע, כי הרבה אנשים מגיעים בזעת הפעם ל-170,000 שקל. עכשיו, מי אלה שקונים את ה-170,000 שקל? אלה שרוצים באמת להגיע, וכל מה שיש להם זה ה-170 אחרי מאמצים. לזרוק את ה-170,000 שקל האלה.
זה לא יהיה דירה עוד 20 שנה גם, או שאפשר...
99%, כי אני מכיר את כל... אני היום, סליחה, לירון קורא לי דוקטור לגוש וחלקה. אז אני אומר את זה בשיא הרצינות. אותה עסקה שעולה 170,000 שקל לאותו לקוח, אותו זה קנה אותה בערך ב-100,000 שקלים. אין שום קרקע. שעולה היום 110,000 שקלים, שתהיה משהו במדינת ישראל, בטח שלא באזור המרכז.
אולי ברמת הגולן, כן.
אבל אולי כן, כי גם שמה שאתם משווקים היה 110 לפני כמה שלבים אחורנית.
אני לא קונה קרקע חקלאית.
אבל זה לפני כמה שלבים אחורנית, זה היה 100,000.
זה היה צמודות דופן, יכולות גם להיות...
הרי זה לא הגיע לשלב שזה הגיע סתם, זה התחיל מקרקע חקלאית, עבר כמה שלבים.
אין בעיה, שאלה כמה זמן, ואם זה מתאים לך.
אבל קרקע חקלאית יכולה לעולם לא להפוך להיות קרקע צהובה. אוקיי? ואנחנו מתעסקים אך ורק עם קרקעות צהובות, שהן כבר לכל הפחות צהובות, לא רק בתוכנית מתאר הארצית, לא רק במחוזית, אלא בוודאות במקומית. אני לא קונה קרקעות בלי ודאות. עכשיו, אתה יודעת מה? כן. אני קונה קרקעות, אבל אני לא משווק אותן. הרבה פעמים אני קונה מבעלי קרקע, ויש להם חלק שהם לא בתוכנית, וחלק כן בתוכנית. הוא לא מוכן, הוא אומר לך, אתה קונה הכל. את מה שבתוכנית אני משווק, ומה שלא, אני משאיר לעצמי. עכשיו, אני הגעתי למצב שאין לנו כמעט קרקעות בכלל היום במדינה נורמליות, במחיר נורמלי לקנות, ובתוך קבוצות שאני אוסף מלא כדי שאני יכול לקדם. ואז אני בא, ואני אומר לעצמי, תראי, אם מגיע אליי בחור בן 25, 22, ואני אומר לו, תקשיב, זאת קרקע חקלאית, היא תעלה לך 150, 140, 170, 200 אלף שקל, רק עוד 20, 25 שנה, היא תיכנס כנראה לתוכנית חד ד' 2040, או אני לא יודע מה, קח את זה בחשבון.
מקומית.
אין לי משהו אחר יותר טוב להציע לך, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, אתה תגיע לגיל 45-50, בכלל אז אולי נרוץ ל-5-6-7 שנים האלה שהיום אני מדבר עליהם, ויש אנשים שמוכנים לקחת את זה. אבל אני אומר את האמת, אני בא ושם את הקלפים על השולחן, אין לי עניין, את יודעת, אבא שלי תמיד אומר לי, חיים, הזול הוא היקר, אל תיקח יועץ משכנתאות של 1,000-2,000 שקל, אל תיקח עורך דין של 1,000-2,000 שקל, ואת ואני יודעים שיש עורכי דין היום שעושים עסקאות ב-2,000 שקל.
אני לא מכירה כאלה, בסביבה שלי יש רק את הטובים ביותר.
יש חרדים, באמת בציבור החרדי, שלא בקטרה, כן? שלוקחים 2,000 שקל, כי זה מפעל, כן. לא, אין העברת זכויות אחרי זה, מטורף, אוקיי?
חוזה מהאינטרנט.
כן, כזה. אל תלך למישהו שאין לו פרסטיג' ומוניטין, והזול הרבה פעמים הוא היקר, אם אתה הגעת ל-170,000 שקל, או ל-130,000 שקל, וזרקת אותם לפח, אתה בבעיה, כי כנראה זה כל מה שיש לך.
חיים, יש לי שאלה שאני אף פעם לא שאלתי מרועיין, כי אני מביאה רק אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. אתה תהיה מוכן שמאזין, שמע את הפרק, ויהיה לו שאלות, ואולי אפילו גוש חלקה לבדוק עבורו?
כן.
אני בדרך כלל... ללא למכור לו שום דבר.
כן, כן. אני רוצה להסביר. אני בדרך כלל לא רוצה לבדוק גוש וחלקה.
הנה, הוצאתי למאזינים ככה.
יאללה, ספוילר. אבל אני רוצה להגיד שזה רק בשבילך, ואני אסביר למה.
האמת שזה...
למה? כי אני לא אוהב לדבר על חברות אחרות.
לא חברות אחרות.
אז אם זה לא של חברה אחרת, הוא יביא לי גוש וחלקה שלו.
לשאול שאלות במה שדיברנו, כי עדיין כל ה-50 דקות שנתנו פה, עדיין זה מלא סימני שאלה. אף אחד לא הולך וקונה עכשיו ככה, ככה.
אני רוצה לעשות.
אני רוצה שיהיה להם חברים טובים. והדלת הפתוחה לשאול שאלות.
אנחנו חברים טובים. שני דברים. אחד, אנחנו פותחים בית ספר לנדלן. בדיוק במקום הזה של השקעות לשנת 2024, ואני קודם כל רוצה להזמין אותך להיות מרצה אורחת אצלנו.
בשמחה.
יהיו המרצים מהשורה הראשונה במדינת ישראל, אם זה השמאים, עורכי הדין, אנשי מימון וכן הלאה, זה פעם אחת. פעם שנייה, באמת שווה לעקוב אחרינו, אני גם רוצה להזמין אותך לקורס במתנה.
זה כיף לי.
זה קורס לא זול, עם המון ערך, המון ידע.
בזום?
חלקים גדולים ממנו יהיו בזום, כי גם אנחנו עם תינוקות, וגם אנחנו ככה צריכים לפעמים לג'נגל, אבל יהיה גם פרונטלי. ואני כאן, בפודקאסט שלך, מוכן לבוא פעם, פעמיים, לתת תשובות מלאות שמאזינים שלך. יכינו שאלות מראש, אני ולירון נגיע.
יאללה,
אני
מגניב.
מוכן לכל שאלה מאתגרת תכנונית. אז אם יש שאלה מדי מאתגרת, אז התשובה תהיה קצת יותר בשפה לצערי גבוהה וזה, אבל אנחנו יודעים להנגיש את החומר לכל אחד. אגב, אפשר גם למצוא הרבה פודקאסטים שלנו והרבה ערך שלנו, כן. ביוטיוב. אנחנו גם מרצים באוניברסיטאות ובמכללות, אנחנו משתדלים לתת ערך. ערך ולא לתת פרסומת של 130 אלף שקל. לתת ערך.
תודה רבה רבה רבה. היה מרתק ו... יאללה, נראה מה זכות לדירה, בעצם איפה אנשים יוכלו להתאשר פה, כי מדירות מוכנות יהיה קשה מאוד מאוד מאוד.
נכון, נכון. אגב, אני רוצה להגיד תודה לשואם על כל העריכה והדבר המקסים הזה. אני רוצה גם להודות לך על משהו אחד מאוד חשוב. אף פעם לא אמרתי את זה, וזה אולי קצת זה. תראי, גם המקצוע שלך, שהוא מקצוע מדהים, מורכב מערכים. הערך שאת מביאה הוא באמת מקצוענות. אני חושב שזה תרומה ענקית. לעולם הנדלן, עולם הנדלן לא היה יכול להתמודד מבלי מקצוענות בתחום המימון, מבלי חשיבה, מבלי יצירתיות, מבלי הרצון האמיתי לתת לבן אדם שמולך את הכי טוב שהוא יכול לקבל. בגלל זה את מי שאת. וזה דבר ענקי, ירבו כמותך.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.